קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על הפרגונים לחלק א' של הפודקאסט הזה, שבו דיברנו על תודעת שפע. אין משמעות בהכרח לסדר, אז אם אתם היום בפעם הראשונה מגיעים לפרק על תודעת שפע בפודקאסט הזה, אז אתם לגמרי 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 יכולים להתחיל מהפרק שבו אתם נמצאים ממש עכשיו, למרות שזה חלק ב', ואתם יכולים לשמוע את חלק א' אחר כך. יש לי 26 נקודות על תודעת שפע, ופשוט בפרק הראשון אחרי 28 דקות הבנתי שעשיתי רק 13, אז היום זה חלק ב' שבו אנחנו ניתן עוד 13 כלים, תובנות, מחשבות, עקרונות שיעזרו לכם למגנט כסף ושפע כלכלי לחיים שלכם בצורה קלה, פשוטה ומהירה. כמו שאמרתי בפרק הקודם, זה לא מסוג הדברים שאתם תעשו רק דבר אחד וזה ישר יצליח לכם, ויכול להיות שאתם תמצאו דוגמאות נגד לדברים שעשיתם פה ולא עבדו לכם. והתשובה היא שצריך להיות פה איזשהו סינרגיה בין הרבה מאוד מהעקרונות האלה ביחד, כדי שתודעת שפע תיווצר. זה קצת כמו דלי שיש בו מלא 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 חורים, אתם שופכים לתוכו מים וכל המים יוצאים. זה שסתמתם חור אחד, סתמתם שתי חורים, זה נחמד, אבל זה לא באמת יעזור. צריך לסתום או את כל או לפחות את רוב החורים בצורה משמעותית, כדי לייצר ולאפשר לשפע משמעותי להיות בתוך החיים שלנו. שוב, זה יהיה פרק מאוד מאוד תכלסי, מאוד מאוד פרקטי. אני מאמין שהוא גם ייקח סביבות החצי שעה. Let's go. אז אחד, או הכלי הראשון של היום, כלי 14, נתחיל פשוט מאחד עכשיו, להבין את המשמעות האמיתית של המילה לא. אוקיי? הרבה אנשים מתחילים עם גישה של שפע, מנסים לעשות דברים, מתחילים לפעול, מתחילים לבקש, מתחילים לעשות כל מיני דברים, ואז שומעים בתגובה את המילה לא. בין אם ממישהו שהם ביקשו ממני ממשהו, ובין אם מהעולם שאני מנסה לעשות משהו ופשוט לא הולך לי, זה לא מצליח לי. הבעיה היא שרוב האנשים לוקחים את המילה לא בצורה לא נכונה. רוב האנשים מסתכלים על המילה לא כלא עכשיו, לא אף פעם, אוף, תפסיק, ביי, אוקיי? וזו לא המשמעות האמיתית של המילה לא. המשמעות האמיתית של המילה לא זה תמיד לא כרגע. אוקיי? לא משנה באיזה צורה ובאיזה אופן אומרים לכם לא, אם אומרים לכם לא, אם החיים אומרים לכם לא, אם המציאות אומרת לכם לא, אם הגוף שלכם אומר לכם לא, אם מישהו אחר אומר לכם לא, זה תמיד לא כרגע. תמיד יכול להיות שבעוד יום, שבוע, חודש, שנה, עשור, הבן אדם ישנה את דעתו. יכול להיות שבעוד 10 שניות הוא ישנה את דעתו. הגוף שלכם, אם אתם רוצים, לא יודע מה, לקפוץ, לרוץ, לשחות, ואתם לא מצליחים, אתם לא הייתם אומרים לעצמכם, טוב, אני בחיים לא אצליח, לא, אתם לא מצליחים עכשיו. יכול להיות שבעוד 5 דקות, 5 שעות, 5 ימים, 5 שבועות, 5 חודשים, פתאום אתם כן תוכלו לעשות את זה. ולכן יש שתי דברים שנובעים מהגישה הזאת. דבר ראשון, לא לקחת כל כך קשה את המילה לא. כן, אומרים לנו לא, ומי שפועל עם תודעת שפע אמיתית, הוא יקבל הרבה 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 יותר לא מאשר בן אדם בלי תודעת שפע. כי בן אדם בלי תודעת שפע, הוא סגור, הוא הרבה פעמים יהיה סגור, הוא יעבוד בצורה מאוד מאוד מצומצמת, אז יכול להיות שאפילו יקבל באחוזים יותר כן, ויכול להיות שהוא לא יקבל הרבה לאים, כי הוא ירצה להיות מאוד מאוד בטוח וודאי לפני שהוא פועל. אבל עדיין עם תודעת שפע אמיתית ומשמעותית, שמבין מה יש לו להציע, שמבין כמה ערך יש לו, שפועל בזרימה ובחופש, המציאות תתפוס אותו כהצעה מהלכת. כל הסביבה, כל הזמן, תגיב אליו ותגיד לו, הרבה פעמים כן, הרבה יותר מאשר הבן אדם הסגור, אבל היא גם הרבה מאוד פעמים תגיד לו לא. ואם אנחנו נתקפל מזה, אם אנחנו ניפגע מזה, אם אנחנו ניקח את זה כאילו אנחנו הולכים אחורה מזה, מה שיקרה זה שאנחנו נצמצם, נצמצם, נצמצם את עצמנו בחזרה, ונהפוך להיות מצומצמים, מצומצמים, מצומצמים. מהצד השני, אם אני מבין שכל המשמעות האמיתית של המילה לא זה כרגע לא, בשנייה הזאת לא, אז אני מבין מזה כמה דברים. אחד, אני מבין שאני לא לוקח את זה אישית. אני מבין שהכל בסדר, אני מבין שזה כרגע פשוט לא מתאים. דבר שני, אני יכול לבוא ולהציע עוד הפעם. אני יכול לבוא ולהציע לפעמים כמו תקליט שבור, פשוט להציע את אותו דבר עוד הפעם, 5 דקות, 5 ימים, 5 שבועות, 5 חודשים אחר כך. יכול להיות שזה יעבוד, יכול להיות שלא. יכול להיות שאני פשוט יכול להבין מה חסר לבן אדם ולנסות להציע לו את אותו דבר מזווית אחרת, בצורה אחרת, באופן אחר. אוקיי? אני שוב, אני לא מדבר פה על להיות מציק, או לא מדבר פה על להיות מטריד, אני מדבר פה על פשוט היכולת להציע בצורה אטרקטיבית, בצורה טובה, בצורה עדינה, בצורה שהיא עם אינטליגנציה רגשית וחברתית, עם מודעות, אבל לא לוותר בלא הראשון, פשוט להציע ולהציע 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 ולהציע, ובסוף זה מסתדר. אם אני לוקח את עצמי ומתייחס על עצמי כבן אדם שיש לו ערך, מתייחס להצעות שלו כהצעות בעלות ערך, אז אין לי בעיה להציע ולהציע 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 ולהציע, כי אני מבין שכשאני מציע אני נותן ערך, וכשאנשים אומרים לי לא, הם בסך הכל אומרים לי לא עכשיו. כלי שני להיום, לסרב להיכנע לפחדים. כולנו מפחדים ברמה מסוימת, מפחדים מזה שיגידו לנו לא, מפחדים מלהיות דחויים, מפחדים מלהיכשל, מפחדים מליפול, מפחדים מלא להצליח, מפחדים מלהצליח ואז להיכשל, מפחדים מלהיות לבד, מפחדים מלהוציא משהו שלא יהיה טוב, מפחדים מביקורת, מפחדים, 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 מפחדים. פחד זה משהו בלתי נשלט, אוקיי? יש מחקרים אולי שמראים שאם עושים הרבה מדיטציה או משהו כזה, אז יש השפעה על האמיגדלה והגוף שלנו מגיב פחות ומייצר פחדים, פחות פחדים או פחדים פחות חזקים. יופי, תתרגלו מדיטציה, יש לי פודקאסט שלם של מדיטציות, תכתבו מדיטציה, מיינדפולנס ודמיון מודרך גל צחייק, אתם תמצאו את זה באותה אפליקציה שאתם נמצאים בה עכשיו, בין אם זה יוטיוב, ספוטיפיי או כל מקום אחר. אחלה, תעשו מדיטציות. עם זאת, יש פה משהו אחר. הבסיס של פחד זה שפחד תמיד יופיע לנו בחיים. תמיד המוח שלנו מחפש לשרוד, תמיד המוח שלנו או חלק במוח שלנו מחפש להבין מה מסוכן, מה עלול להשתבש, כדי שנוכל לנהל סיכונים. אבל יש הבדל בין לנהל סיכונים, שזה דבר טוב והגיוני וחכם ואינטליגנטי, לבין להיכנע לפחדים. אם כשאני מפחד, אני פשוט מפחד ועוצר, אני מחסל את הודעת השפע שלי. זה כאילו יש לי מערכת סאונד וקולנוע ביתית מטורפת בבית, ואני פשוט מנתק אותה מהחשמל, כי אני לא מסוגל, כי אני נכנע לפחדים שלי. מהצד השני, אם אני מבין שיש לי פחד, ואני שואל את עצמי, מה עלול לקרות? מה באמת עלול לקרות? מה באמת עלול לקרות? מה באמת עלול לקרות? אני אגלה שברוב המקרים לא יקרה פשוט כלום. אם עכשיו אני יוציא פודקאסט, חלקכם רוצים להוציא פודקאסט, או רוצים לעשות סרטונים לאינטרנט, או רוצים לפרסם משהו שכתבתם, רוצים ליצור מוצר חדש, או רוצים להקים עסק חדש, מה עלול לקרות? שזה ייקשל, זה ייקשל ואז מה? ואז אני אתבאס? זה כבר משהו שבשליטתכם. ואז מה? מה יקרה? ברוב המקרים לא יקרה כלום. פשוט לתת בראש ולא להיכנע לפחדים. כלי מספר 3, להתנהג בהתאם לתפיסות שלנו. אוקיי, עד עכשיו דיברנו כבר על הרבה מאוד תפיסות, הרבה מאוד אמונות, הרבה מאוד מחשבות, אבל הרבה מאוד אנשים יודעים לדבר יפה ופועלים אחרת. יודעים להגיד שהכל אפשרי, אבל לא מתנהגים כאילו הכל אפשרי. יודעים להגיד שהם מאמינים שהכל יהיה בסדר, והם מאמינים בחשיבה חיובית, והם מאמינים בכל מיני דברים טובים, אבל הם לא מתנהגים ככה. ואם הם לא מתנהגים ככה, אז אין למחשבות האלה הרבה ערך. אוקיי? זה בעצם הופך אותנו לסוג של פייק, לסוג של משהו שאין בו קוהרנטיות. קוהרנטיות זה משהו מאוד מאוד עוצמתי. קוהרנטיות זה כלומר שהמחשבות שלנו, שהרגשות שלנו וההתנהגות שלנו הם אותו דבר. אוקיי? תחשבו שבן אדם בא ואומר לכם, אין ממה לפחד, אין פה בכלל ממה לפחד, אפילו אין לא צריך לפחד מכלום. מה אתם תשמעו? אתם תשמעו בן אדם אחד מאוד מפוחד, אז אתם תבינו שיש ממה לפחד, ושתיים, אתם תתפסו את הבן אדם הזה כבן אדם לא אמין, אוקיי? אם אני אגיד לכם, תקשיבו, גם אני מאוד מאוד מפחד כרגע, זה ישמע לכם לא אמין, אוקיי? זה אין עוצמה בדיבור כשמדברים ככה, אוקיי? אנחנו צריכים בהתאם לאמונות שלנו, בהתאם לתפיסות שלנו, בהתאם לרגשות שלנו, ככה לתקשר החוץ על העולם, ככה להתנהג, ככה לפעול, ככה לדבר, אוקיי? תשאלו את עצמכם, מתוך כל הנקודות שעברנו עליהם עד עכשיו, והנקודות שנעבור בהמשך, וגם הנקודות שעברנו עליהם שבוע שעבר, בפרק של שבוע שעבר, מה מתוך הדברים האלה? אמרתי עצמי, כן, כן, אני מאמין בזה, כן, 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 זה נכון, אבל אני לא פועל בהתאם לזה. הכלי הרביעי להיום. להבין מהי באמת האחריות העליונה שלנו. רוב האנשים לא מבינים את זה נכון, אוקיי? רוב האנשים לא מסתכלים על זה נכון. רוב האנשים חושבים שהמטרה העליונה שלהם, או שהייעוד שלהם, או שוואטאבר, זה או שהם לא יודעים מה זה, או שהם חושבים שזה קשור רק לאנשים אחרים, או שוואטאבר. הכל בולשיט. אני רוצה שתתייחסו לזה בצורה הזאת. האחריות העליונה של כל אחד ואחד מאיתנו, זה בהנחה, כמובן, שאנחנו מאמינים שאנחנו אנשים טובים, שאנחנו מאמינים שאנחנו רוצים לעשות טוב לעולם. המטרה העליונה שלנו והאחריות העליונה שלנו זה לדאוג להעצים את עצמנו ברמה הגבוהה ביותר. שאני רוצה לתת לכם אמונה שיש לי בראש שהטבעתי לעצמי אותה בעזרת NLP לפני משהו כמו שנה או שנתיים, ומאז שהתחלתי לתפוס אותה, ממש דברים משמעותיים בחיים שתתחילו להשתנות. בעצם, אני אתן לכם את כל ההתגלגלות של האמונות, אוקיי? האמונה הראשונה שהייתה לי זה האמונה של אני בחיים לא אצליח להיות עשיר, אני בחיים לא יהיה עשיר. את האמונה הזאת החלפתי ב-אני מאוד מאוד רוצה להיות עשיר, או אני מאוד מאוד רוצה שיהיה לי הרבה כסף. את זה, עם השנים, הפך להיות אפשרי עבורי. אני יכול להצליח שיהיה לי הרבה כסף. אני יכול להגיע למקום שאני עם כסף. עכשיו, זה כבר, חבר'ה, רמה מסוימת של תודעה יותר גבוהה, אני בטוח שתסכימו איתי. עכשיו אני רוצה שתבינו את שתי הקפיצות הגבוהות יותר. הקפיצה הבאה זה, אני ראוי שיהיה לי שפע בחיים. אני מגיע, לא רק שאני יכול, אני יכול ומגיע לי להיות עשיר. מגיע לי שיהיה לי שפע של כסף בחיים. עכשיו, זה לא מגיע לי במובן של מגיע לי, ואם אני לא מקבל את זה, אז אני מתלונן ואני לא יודע מה, מגיש תביעה נגד בורא עולם. לא. מגיע לי במובן של, זה האחריות שלי לדאוג שיהיה לי את זה, אבל מגיע לי, זה הדבר הנכון שזה יהיה אצלי. עכשיו אני רוצה לתת לכם את הרמה הגבוהה ביותר שאני יודע היום לגבי תודעת שפע בהקשר הזה של האמונה הזאת. והאמונה שאני מחזיק היום זה שלעולם מגיע שאני אהיה מאוד מאוד עשיר, אוקיי? לא לי מגיע שאני אהיה מאוד מאוד עשיר, לא אני ראוי לכסף, העולם ראוי לזה שלי יהיה המון כסף. ואני יכול להסביר לכם את האמונה הזאת, כי האמונה הזאת באה ואומרת את הדבר הבא. העולם הזה הוא עולם טוב, מגיע לו שיעשו לו טוב, האנשים בעולם הזה הם אנשים טובים, מגיע להם שיעשו להם טוב, ואני יודע שככל שלי יהיה יותר כסף, אני אעשה יותר טוב ליותר אנשים. ולכן, לדאוג לזה שלי יהיה כמה שיותר כסף, זה לא אגואיסטי בעיניי, זו האחריות העליונה שלי, זה התפקיד שלי, לדאוג שבחשבון הבנק שלי יהיה כמה שיותר כסף, כי אני יודע שכשבחשבון הבנק שלי יש הרבה מאוד כסף, אז אני עושה דברים ענקיים שעוזרים להמון אנשים. ולכן זה רמה מאוד מאוד גבוהה של אמונה. אני מקווה שלא הרחקתי, אני בטוח בעצם שהרחקתי את חלק מהאנשים בזה שאני אומר את זה. אולי חלק מהאנשים יגידו שזה מתנשא, או שזה זה, לא יודע מה, whatever, לא יודע מה תגידו. אבל אני אגיד לכם את זה כמו שזה. זה איך שאני תופס את זה, זה איך שאני מאמין. וברגע ששיניתי את האמונה הזאת לכזאת, שאני צריך לפוצץ את חשבון הבנק שלי בכסף, לא בשביל עצמי, אלא בגלל שזה הדבר הנכון עבור העולם, שאני עושה דבר טוב לעולם כשאני דואג לעצמי להיות עשיר, אז מה שזה אומר זה שהמוטיבציה שלי, צורת העבודה שלי, צורת איך שהזדמנויות מתחילות להופיע בחיים שלי, השתנה לגמרי. אז האחריות העליונה שלנו זה למלא את עצמנו בכסף, זה למשוך לעצמנו שפע אדיר ומדהים, כי זה האחריות שלנו גם מול עצמנו וגם מול העולם. 5. לחיות בתשוקה ואנרגיה. הכלי החמישי הוא לחיות בתשוקה ואנרגיה. אם אני חי בעייפות, אם אני חי באנרגיה נמוכה, אם אני חי באנרגיה ירודה, אני לא אמשוך כסף ושפע לחיים שלי. אני יכול להיות שיהיה לי כסף, כן? אבל אני לא אמשוך שפע כלכלי לחיים שלי. פשוט זה לא יעבוד. אנשים אוהבים אנשים עם אנרגיה גבוהה. העולם אוהב אנשים עם אנרגיה גבוהה. אנשים עם אנרגיה גבוהה יכולים לייצר יותר, לעשות יותר, להלהיב יותר. חבר'ה, בסוף, רוב הדברים בעולם לא מתבצעים על ידי בן אדם אחד, הם מתבצעים על ידי קבוצות של אנשים, וכשיש מישהו אחד בקבוצה של אנשים שפועל באנרגיה נמוכה, הוא מוריד את כל התדר של כל הקבוצה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק. כשמישהו אחד עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה בקבוצה, הוא יכול להרים את האנרגיה של כל הקבוצה, וכשהאנרגיה של כל הקבוצה עולה, זה לא רק אני עם אנרגיה גבוהה, אז אני פרודוקטיבי. לא, כשאני באנרגיה גבוהה, אז אני פרודוקטיבי, ואשתי פרודוקטיבית, והילדים שלי פרודוקטיביים, ואנשים שבסביבה שלי, העובדים שלי פרודוקטיביים, ולא רק העובדים שעובדים איתי פרודוקטיביים, השותפים שלי יותר פרודוקטיביים, ולא רק השותפים שלי יותר פרודוקטיביים, הלקוחות שלי יותר פרודוקטיביים, והספקים שלי יותר פרודוקטיביים, ודרכם זה משנה את העולם. חבר'ה, להיות בתשוקה, להיות באנרגיה, זה לא מותרות, זה לא פריבילגיה, זה חובה מוסרית, חבר'ה, להיות בתשוקה, להיות באנרגיה, לעשות משהו שאתם אוהבים, לקום בבוקר עם חיוך, זה לא הגשמה של חלום, זה אחריות בסיסית של חיים, ואם אתם לא מצאתם את הדרך לעשות את זה בחיים שלכם, חבל מאוד 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 מאוד. לחיות בתשוקה זה אחריות, לחיות בתשוקה זה חובה מוסרית, ככה אני מסתכל על זה, ובשביל לעשות את זה פשוט צריך להתחיל לחשוב בגדול יותר. פשוט להתחיל לחשוב בגדול יותר, וזה בדיוק נקודה השש, והעיקרון השישי, שזה לראות דברים שעדיין לא קיימים. בספר מנהיגות בטישרט, והיה קישור פה למטה מתחת לפודקאסט, לספר, אם לא קראתם אותו ביזיון, אוקיי? זה, אני קורא לזה עיניים עצומות. להיות מסוגל לעצום את העיניים, להתעלם מהמציאות, לא להגיד מה יש בעולם, מה אין בעולם, להגיד, לא משנה מה יש או מה אין בעולם, מה צריך להיות בעולם, מה ראוי שיהיה בעולם, איך העולם צריך להיות, בין אם זה קיים או לא קיים, ולראות את זה בעיני רוחנו, בין אם זה ויזואלית, בין אם זה לדבר לעצמנו, בין אם זה לכתוב תוכנית, לא משנה, אבל להיות מסוגל לדמיין מציאות אלטרנטיבית טובה יותר, אוקיי? אני הקמתי, כשהקמתי את מיכאל התוצאות, הקמתי את זה כי ראיתי בדמיון שלי את עצמי הולך ברחוב, עובר ליד בית קפה, וכשאנשים בבית קפה מדברים בין הרכילות, בין הפוליטיקה, בין הכדורגל, בין הסטנדאפ, יהיה גם אנשים שמדברים על התפתחות אישית, יהיה גם אנשים שמדברים על NLP, יהיה גם תודעה של התפתחות וצמיחה אישית ורוחנית במיינסטרים. עכשיו, לפני 10 שנים זה כמעט ולא היה קיים, אולי במקומות מסוימים בארץ זה היה קיים, אבל כמעט בשום מקום זה לא היה קיים. אני לא אומר שאני יצרתי את זה לבד, או מיכל תוצאות יצרה את זה לבד, ממש לא, אבל היינו חלק מזה, יש לנו אחוז מסוים בתרומה לזה, אבל זה מה שאני ראיתי לנגד עיניי. ראיתי עולם שבו מלא אנשים מדברים עם NLP, ואני יודע, ומדברים עם התפתחות אישית, ואני יודע שאם 30,000 אנשים למדו NLP, במכללה, בקורסים, ועוד 10,000 עשו סדנאות ובאו להרצאות והיו בהדרכות לייב וראו סרטונים ועשו דברים, אני יודע שהם השפיעו על 100,000 בישראל ואולי אפילו על יותר מ100,000 בישראל, והדבר הזה מבחינתי זה התחיל בזה שעצמתי את העיניים ואמרתי איך אני רוצה שהעולם יהיה, מה אני רוצה שיש, מה המטרה שלי, איך הדבר הזה אמור להתנהל ואמור לקרות. והיום כשאני פועל מול ספיקה לצורך העניין, אני מסתכל אומנם על הסתכלות גלובלית, אבל אני מסתכל ואני אומר, וואו, יש משהו שלא קיים בעולם, יש כל כך הרבה ידע, ויש כל כך הרבה השראה, ויש כל כך הרבה כלים לאנשים שפשוט כלואים בתוך המוח שלהם, כי אין כלים שעוזרים להם להוציא את זה החוצה, ונחסך מהעולם כזה שפע, בגלל שלאנשים אין כלים, ואני רואה מציאות אלטרנטיבית, שבה אנחנו עוזרים לאנשים האלה, להנגיש את הידע שלהם מהמוח שלהם החוצה לעולם, ושוב, ספיקה היום, אם אתם שומעים את זה במרץ 14, מצליחה מרץ 2024, אז ספיקה עדיין לא שם מבחינת המוצר, היא עוזרת, היא יכולה לתת כלים, היא מקדמת אנשים, יש כבר מאות אנשים שמשתמשים בזה, ואלפי הרצאות שנוצרו, והרבה ידע עבר, זה לא קרוב למה שאני מדמיין, זה לא קרוב למה שאני מדמיין שזה ייתן לאנשים האלה, וזה לא קרוב לכמות האנשים שאני מדמיין שיש שם, אבל אני לא מוגבל ממה קיים במציאות, אני לא מסתכל על זה ואומר, אוי, זה מה שקיים, וואו, איפה אנחנו? לא. אני עוצם את העיניים, אני מדמיין מה אפשרי, ואני פועל מול זה, אני פועל מול הדבר שלא קיים, ואני הופך אותו לקיים במציאות. זה מה שזה חזון, זה מה שזה מנהיגות, חבר'ה. בגלל זה יש על זה, לא פרק אחד, יש על זה, לא יודע, זה 40 עמודים בספר מנהיגות בטישרט, אני מזמין אתכם לקנות את הספר, לשמוע אותו באודיו, או איך שבא לכם, כי יש שם באמת את כל החלק הזה של חזון, מאיך ליצור אותו עם עיניים עצומות, ואז איך לבסס אותו במציאות, איך לגרום לו להתקיים, איך לרתום אנשים נוספים, איך לוודא שכולם מרוויחים ממנו, איך להפוך את זה למשהו בתוך תודעת שפע, קיצר קריאו את הספר. הכלי השביעי שלנו להיום, זה לדעת בדיוק, אבל בדיוק מה אני רוצה. שוב, זה קשור למציאות האלטרנטיבית הזאת, אבל זה לא רק. זה להבין מה אני רוצה שיהיה לי בתוך המציאות האלטרנטיבית הזאת. כן, אני רוצה ש כולם בישראל ידברו על NLP, וכן, אני רוצה שהדבר הזה יעזור למיליוני אנשים לשחרר החוץ את הידע שיש להם, שקלו להם במוח לעולם, אבל זה לא אומר שאני רוצה בהכרח לעשות, שאני בהכרח רוצה ללמד NLP כל הזמן, אוקיי? למשל, אני כשהקמתי את מחיית תוצאות, ידעתי שאני לא רוצה ללמד המון NLP. ידעתי שכיף לי פה ושם ללמד את זה, אבל אני לא רוצה כל היום ללמד NLP, זה לא מה שאני רוצה לעשות. וידעתי מה אני כן רוצה לעשות בתוך הדבר הזה. ידעתי שאני רוצה לקדם את זה, ידעתי שאני רוצה שיש שם אנשים שיעזרו לי בדבר הזה. בספיקה אני יודע איפה הדברים שאני רוצה להתעסק בהם, ואיפה הדברים שאני לא רוצה להתעסק בהם, מה אני רוצה עבור עצמי, איפה אני רוצה אני להיות בתוך הדבר הזה, בתוך המנגנון הזה, ואני לא אומר לעצמי, טוב, אם זה מה שאני רוצה, אז אני חייב לעשות X או חייב לעשות Y. לא, אני מבין שיש שפע של אנשים, עם שפע של כישרונות, עם שפע של יכולות, עם שפע של אפשרויות, והם יכולים, ואפשר להרכיב את זה אחרת, אפשר להרכיב את זה בכל דרך שאני רק רוצה. 8. הכוח של אנשים בסביבה שלנו, וואו, הגענו לזה, תקשיבו חבר'ה, הכוח של אנשים בסביבה שלנו הוא כוח אדיר, הוא כוח עצום. הרבה אנשים אומרים לי, כשעשינו את הסקר באינסטגרם, לגבי היצירה של הפרק הזה, שאלתי איזה פרקים אתם רוצים שאני אעשה, ודיברו על תודעת שפע, במקום השני היה איך להצליח עם סביבה לא תומכת. ויהיה פרק הזה, יכול להיות שזה יהיה הפרק הבא, כן? בעצם על איך להצליח עם סביבה לא תומכת, אבל אני מראש אומר לכם כבר עכשיו ספוילר לפרק, מה יהיה הכלי הראשון להצליח עם סביבה לא תומכת, והכלי הראשון להצליח עם סביבה לא תומכת זה ליצור סביבה תומכת. חבר'ה, זה קצת כמו להגיד איך אני יכול להיות מיליונר בלי שיש לי אפילו שקל אחד, אוקיי? או בלי שיש לי שום כסף משום סוג שהוא. אולי אפשר, אבל זה בוודאי לא הדרך הקלה והפשוטה וההגיונית והאובייס ביותר. חבר'ה, הדרך הקלה ביותר למגנט שפע לחיים שלנו, זה להיות בסביבה של אנשים שממגנטים שפע. זה להיות בסביבה של אנשים שיש להם גם שפע בחיים שלהם. אם אני נמצא בסביבה של אנשים שיש להם שפע בחיים, מכל דבר, גם מכסף, אז כסף גם יגיע אליי, אז אני גם יהפוך להיות, קודם כל, תפיסות ואמונות זה דבר מדבק. אם אני נמצא בסביבה של אנשים מסוימים, אז האנשים האלה, האמונות שלהם והתפיסות שלהם יגיעו גם אליי, וההפך כמובן. אז אם אני רוצה ללמוד את התפיסות האלה מאנשים, אני רוצה להיות בסביבה של אנשים כאלה. בעולם של היום זה כל כך קל, פשוט אפשר לשמוע פודקאסטים שלהם, אפשר לקרוא ספרים שלהם, אפשר לעשות את זה בעוד דרכים, לפני שאנחנו מגיעים לרמה שבה, לא יודע, אולי אנשים כאלה בהכרח יכולים להסתובב איתנו, להיות החברים הכי טובים שלנו, אז אני יכול קודם כל להגיע דרך לשמוע את המוח שלהם פשוט באופן קבוע ככה. אבל גם בסביבה שלי אני רוצה אנשים פוזיטיביים, אני רוצה אנשים חיוביים, אני רוצה אנשים שיש להם תודעת שפע בעצמם. כשאני עכשיו נמצא בסביבה מסוימת של אנשים, בהקשר הזה של השפעה ושפע, אז החיים שלי משתנים, כי כשאני, יש לי איזשהו רעיון, אז קל לי פשוט להקפיץ את הרעיונות האלה מול אנשים. תחשבו שדוגמה מסוימת, אני יודע שהרבה אנשים סיפרו לזה, שיש להם, עולה להם רעיון חדש. ואז הם מספרים את זה לאנשים בסביבה שלהם, וכל האנשים בסביבה שלהם פשוט אומרים להם, אוי, זה לא יצליח, זה גרוע, זה לא טוב, בא, 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 ביקורת, 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 ביקורת. זה הכי גרוע. הרמה השנייה של זה, זה להגיע למצב שאנשים תומכים בכם, אוקיי? סביבה תומכת. עוד שנדבר על סביבה שופעת, שזה הרמה השלישית. סביבה תומכת זה סביבה של אתם באים רעיון, ואומרים לכם, וואו, זה רעיון מגניב, וואו, כל הכבוד, אני מאמין בך, אני מאמין שתצליח. עבור רוב האנשים, חלום שלהם שיהיה להם סביבה תומכת. אני לא מעוניין יותר בסביבה תומכת בחיים שלי, כאילו זה סבבה, יש לי אנשים תומכים בחיים וזה בסדר, אבל אני מחפש בחיים שלי, וזה סוג האנשים שאני דואג שיהיו בסביבה שלי, וזה גם הבן אדם שאני דואג להיות, עבור להיות עבור אנשים אחרים, עוד שאני אדבר על זה, זה להיות סביבה שופעת. מה זאת אומרת סביבה שופעת? סביבה שופעת זה בן אדם שנותן לך, שאתה נותן לו רעיונות, הוא נותן לך עוד רעיונות איך לפתח את זה. הוא אומר לך, בוא אני אעזור לך, בוא אני אתן לך את הכלים שלי, בוא אני אעזור לך לפרסם את זה, בוא אני אעזור לך לממן את זה, בוא אני אעזור לך לקשר אותך לאנשים אחרים שאני מכיר שיכולים לעזור לך בזה. סביבה שלא רק מעצימה, היא מפרגנת, היא שופעת, היא מייצרת לך שפע בחיים. אני משתדל להיות כזה עבור החברים שלי ועבור אנשים שנמצאים בסביבה שלי, לא רק להגיד להם, וואו, כל הכבוד, איזה רעיון מדהים, כאילו, וואו, אוף על זה, אני מאמין שאתה מסוגל. זה המינימום, מינימום של המינימום של המינימום שאני מצפה מעצמי, ורוב הזמן אני מצפה מעצמי להגיד, וואו, אתה רוצה שאני אדבר על זה, אתה רוצה שאני אעזור לך במשהו, יש דרך נוספת שאני יכול לתת לך, יש משהו נוסף שאני יכול לעזור לך בזה, רק להציע לקדם את השפע, חבר'ה, וזה סביבה שאתם רוצים שתהיה לכם בחיים. בתור התחלה אפשר בצורה עקיפה, שוב, סביבה תומכת דרך פודקאסטים, בלה 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 בלה, ספרים, קורסים, דברים כאלה, ולאורך זמן אתם רוצים להיות אנשים כאלה, וכשאתם תהיו אנשים כאלה, אז אנשים כאלה ירצו להיות בסביבה שלכם. כלי 9. להיום זה ללמוד לבקש. לבקש, 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 לבקש. רוב האנשים, דיברנו על זה בחלק הקודם, כל כך מפחדים מלא שהם לא מבקשים. ללמוד לבקש זה דבר קריטי. וללמוד לבקש, אני אגיד את זה בצורה חכמה, זה ללמוד לבקש בצורה חכמה. מה זה אומר ללמוד לבקש בצורה חכמה? זה לא רק להגיד, היי, אתה מוכן לתת לי whatever. זה כבר משהו, כי זה עדיף מלא לבקש בכלל, אבל הרמה היותר גבוהה של זה, זה ללמוד לבקש בצורה אינטליגנטית. זה ללמוד לבקש תוך כדי שאני מציג לבן אדם את היתרונות שלו מזה שהוא יעזור לי. שאני יודע להציג את הדברים בצורה שתתאים לאופי ולאישיות ולשפה של הבן אדם שמולי. זה לדעת לבקש בצורה חכמה, בצורה אינטליגנטית, אוקיי? מעבר לזה, אני אגיד פה עוד דגש מאוד מאוד מעניין. ב-NLP יש הנחת יסוד שאומרת שמשמעות התקשורת היא בתגובה שמקבלים. בצורה אחרת אפשר להתייחס לזה ואפשר להגיד שכל תקשורת היא בעצם בקשה. אם אתם רוצים לתרגל את העיקרון הזה, תבינו את הרעיון הבא. כל תקשורת היא בעצם בקשה. כשאתם עכשיו מתקשרים לחבר או לבן משפחה, רק להגיד שלום, רק לשאול מה שלמה, תבינו שגם פה אתם מבקשים משהו. גם פה אתם אינטרסנטים, גם פה יש לכם אינטרס, גם פה אתם מבקשים משהו. מה אתם מבקשים בעצם? שוב, אני לא מדבר על זה שאתם מבקשים ממנו עזרה או כסף או שום דבר כזה, אבל אתם מבקשים משהו, מה אתם מבקשים? אתם מבקשים קרבה, אתם מבקשים תמיכה, אתם מבקשים אהבה, אתם אולי מבקשים שהוא ירגיש טוב, וכדי להרגיש טוב מעצמכם שאתם גרמתם לו להרגיש טוב. אז תלמדו לבקש את הדברים האלה בצורה אינטליגנטית. לפני שאתם מרימים את הטלפון, תגידו, "אוקיי, מה מטרת השיחה? אני עכשיו מתקשר לאמא שלי. מה מטרת השיחה? לגרום לה להרגיש טוב? איך אני עושה את זה בצורה אינטליגנטית? מה מטרת השיחה? לבקש ממנה שתפרגן לי, איך אני עושה את זה בצורה אינטליגנטית? מה מטרת השיחה שלי עכשיו מול העובד, עובדת, לקוח, ספק, בוס, שותף? מה מטרת השיחה? איך אני מבקש את זה בצורה אינטליגנטית? ללמוד לבקש בצורה אינטליגנטית זה דבר כל כך, כל כך, כל כך חשוב, ואני חושב שהדרך הכי טובה זה פשוט לעקוב אחרי אנשים שמבקשים בצורה אינטליגנטית הרבה, וללמוד לעשות את זה כמו שצריך. הכלי העשירי שלנו היום זה להזיז את התחת, להיות במקומות מסוימים, אוקיי? אנשים הרבה פעמים נשארים במקום, אני חושב שהמטאפורה הכי קלה לזה, זה משהו שאולי פעם היו עושים יותר, אבל עד היום אני רואה את זה קיים. ספר פותח מספרה, יושב במספרה, מחכה שיבואו לקוחות. מתווך פותח משרד נדלן, יושב במשרד, מחכה שיבואו לקוחות. אוקיי? בן אדם פותח חנות, מחכה שיבואו לקוחות. בן אדם, לא יודע מה, עושה הרצאה, פותח קליניקה, יושב בקליניקה, מחכה שיבואו לקוחות. חבר'ה, אם אתם רוצים להצליח, אם אתם רוצים תודעת שפע, תלמדו להיות בכל מיני מקומות, לתזז, להזיז את התחת שלכם. אני המון פעמים הולך לפודקאסטים, נוסע להתראיין בפודקאסטים, גם אם הם רחוקים, גם אם יש להם לא הרבה קהל, כי אני מבין את החשיבות של להיות לא רק בלהיות במקומות מסוימים, לא רק לזוז את התחת. אני מאמין שאם את רוצים באמת להיות בתודעת שפע, צריך להיות בכל מקום. בכל מקום. לכן כמעט כל בן אדם שיש לו פודקאסט שמזמין אותי, אני אגיע. זה לא באמת כל אחד, אם יש אנשים שממש ממש בהתחלה, אז לפעמים אני אגיד לו, תזמין אותי עוד 10 פרקים, תזמין אותי עוד 20 פרקים, כי אני רוצה לראות שהבן אדם מתמיד, אבל אם זה בן אדם רציני, או אם יש לו כבר הרבה פרקים בפודקאסט, או אם הבן אדם הזה, אני מכיר אותו, אני אגיע. למה? כי אני מבין שאני רוצה להיות בעוד ועוד 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 מקומות, ולהזיז את התחת שלי, ולדאוג שאני נוכח שם, שאני נמצא במציאות, אוקיי? תחשבו שאם אתם מגנט, ואם שפע זה כמו חתיכות מתכת קטנות, חתיכות מתכת קטנות, אם אתם נמצאים במקום מסוים, אתם תמגנטו רק את השפע שנמצא בסביבה שלכם. אם אתם כל הזמן תזוזו, תעברו בין מקומות, תתנו בין קהלים, תצטרפו לקבוצות, תהיו חלק מקורסים, תירשמו לדברים, תהיו נוכחים בכל מיני מקומות, פשוט יותר ויותר 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 שפע יתמגנט אליכם, להזיז את התחת, לתזז, לזוז. כלי 11 זה להפסיק לחשוב בהכנסות, או לא לחשוב רק בהכנסות, לחשוב גם על רווחים. וזה עוד תובנה מג'ים רון, גם בפרק הקודם היה תובנה אחת מג'ים רון, וג'ים רון אומר, income will make you a living, profits will make you a fortune, הכנסה יכולה לייצר חיים, כאילו יכולה לפרנס אותך, אבל רווחים יעשו אותך עשיר, יעשו אותך עם שפע. ושוב, אפשר לעשות את זה גם כסחירים לגמרי, כעצמאים אני חושב שזה מאוד מאוד ברור, כעצמאי, אם אני דואג לזה שאני נותן איזשהו שירות מסוים, אני מכניס את הכסף שלי וזה השכר שלי, יופי, עשיתי כסף. אבל כשאני מתחיל לחשוב על איך אני מייצר רווח בעסק, איך אני מייצר מצב שבו אחרי שאני משלם לעצמי את המשכורת, נשאר עוד כסף שהוא לא קשור למשכורת שלי, זה כבר הדבר שנקרא רווח בעסק. רוב העצמאים לא מבינים את ההבדל בין רווח להכנסות, אז אולי צריכים קצת, לא יודע, משהו בהנהלת חשבונות או משהו כזה, קורס מזורז, אבל בגדול צריך להבין את ההבדל הזה ולהתחיל לחשוב חשיבה של רווחים, חשיבה של שווי, חשיבה של ערך, חשיבה של בעלות. שכיר יכול לעשות את זה בהרבה דרכים, וגם עצמאי. הדרך הכי פשוטה ואולי הכי פחות אטרקטיבית, אבל גם קיימת, זה פשוט להשקיע את הכסף. לדאוג שחלק מהכסף שאני מכניס הוא לא שלי, אני משקיע אותו בלהיות בעלים. אני יכול להיות בעלים של חברות כמו אפל ומייקרוסופט וטסלה, דרך זה שאני אשקיע במדדים, או בכל דרך אחרת, שאני לא מומחה בהשקעות, יש פודקאסטים טובים ממני על הנושא של השקעות, אבל להפוך להיות בעלים של חברות ודרך מניות, או בעלים של נדלן, או בעלים של משהו, לחשוב על רווחים ולא רק על הכנסות. אם אני בתוך השכיר, אני יכול גם אולי לעבוד בתוך חברה שנותנת מודל של אופציות. היום זה יותר ויותר נפוץ ונהוג בחברות לתת מודלים של אופציות לעובדים. אם אני יכול לעזור להקים משהו, אם אני יכול להצטרף לחברה בשלב מוקדם ואני יכול להשפיע ולייצר מעבר להכנסה שלי, מעבר למשכורת שלי, רווחים, אופציות, בעלות בחברה, זה דבר מדהים. כמובן שכשאני בעל עסק, אני רוצה לחשוב לא רק איך העסק הוא עסק שמשרת אותי, אלא איך הוא הופך להיות עסק גדול יותר, שיש לו ערך נוסף מעבר לזמן שלי. 12, למנף הזדמנויות. למנף הזדמנויות. הרבה מאוד אנשים, אני רואה את זה, מגיעים למקום שבו הם מצליחים כבר משהו. יש להם תודה, יש להם, הגיע שפע לחיים שלהם באיזשהו צורה לא צפויה. ואז מה הם עושים? מפסיקים. מפסיקים. אני חושב שאחד הדברים שהכי מאפיינים אנשים מצליחים, זה כמה הם לא לוקחים כמובן מאליו הצלחה. אני חושב שהרבה אנשים לא מצליחים, או שלא הגיעו להצלחות כלכליות גדולות, חושבים שיום אחד פשוט הצלחה תבוא, וזה בסדר, וזה כאילו, לא יודע מה, whatever, הם מזלזלים בזה. ואז, שזה מגיע אליהם כבר, הם מזלזלים בזה וממשיכים הלאה. אנשים מאוד מאוד מצליחים בדרך כלל לא מזלזלים בזה. הם יודעים שלמרות שהם ממש מוכשרים וממש תותחים, הם בדרך כלל ינסו 10 דברים, 12 דברים, 15 דברים, עד שדבר אחד יעבוד. ואז כשהמשהו הזה עובד, הם תופסים אותו בשתי ידיים, הם סוחטים את הלימון עד הסוף, הם מנסים להוציא את המקסימום האפשרי מההזדמנות שלהם, הם מנסים למנף את ההזדמנות עד המקסימום, ואנשים שיודעים למנף הזדמנויות, זה אנשים שמושכים שפע כלכלי לחיים שלהם, אנשים שמשאירים את השפע הכלכלי על הרצפה, זה נתפס כזלזול, זה נתפס כאי-מינוף, והדבר הזה מייצר בעיות. הכלי האחרון בעצם לתודעת שפע ומגנות שפע כלכלי לחיים שלנו, זה להבין פסיכולוגיה ואנשים, ועם זה אנחנו נסיים. חבר'ה, כל הכסף בעולם נמצא בידיים של אנשים. גם אם הכסף הזה בידיים של חברות או ממשלות או בנקים, בסוף, או מוסדות כאלה ואחרים, בסוף, כל או עמותות, בסוף כל המוסדות האלה נשלטות על ידי אנשים. בסוף, כשמיליארדים עוברים מחשבון לחשבון, יש אדם שחותם על זה. ואם אני לא מבין אנשים, אני לא יבין כסף, ואם אני מבין אנשים, אני יבין כסף. אנשים עושים פעולות אנושיות, פסיכולוגיות, וכסף זה פשוט חלק מזה. וככל שאני יודע להשפיע או על הרבה מאוד אנשים, או להבין פסיכולוגיה רוחבית של הרבה מאוד אנשים, אז אני יכול לגרום לזה שחלק מהשפע הזה יגיע אליי ויכול להתמשק להרבה, או אם אני מבין שפע במונחים מאוד גדולים, מול ארגונים גדולים, מול ממשלות גדולות, מול דברים גדולים, אני יכול להגיע שהשפע, הרבה מהשפע הזה יעבור דרכי. חבר'ה, להבין פסיכולוגיה ולהבין אנשים זה להבין כסף ולהבין שפע. אם אני אטרקטיבי לאנשים, אני אטרקטיבי לשפע. אם אני מבין אנשים, אני מבין שפע. אם אני ממגנט אנשים, אני ממגנט שפע. אנשים אהובים, אני מקווה שהפרק הזה, וביחד עם הפרק הקודם, היה משמעותי, נתן לכם הרבה כלים למחשבה וליישום, אוהב אתכם מלא, אם אתם רוצים להמשיך ללמוד פסיכולוגיה ואנשים, תמשיכו פה בפודקאסט, תעקבו, תלמדו NLP, תעשו whatever, תיכנסו ליוטיוב, אוהב אתכם מלא 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 מלא, ונתראה בפרק הבא.